ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, בעמוד 435, אות ט"ו. וכשנסתכל בג' מצבים הללו, תמצא שמחייבים זה את זה בהחלט גמור. באופן...
רגע, עם ג' מצבים אנחנו מבינים איזה, כן? מצב הראשון זה מצב בין סוף, מצב השני זה כל התהליך שאנחנו עוברים בירידת העולמות ופרצופים ונשמות מלמעלה למטה, ואיך אחר כך אנחנו בעולם שלנו עוברים את זה לקראת התיקון ומתחילים לעלות בתיקון שלנו ממטה למעלה. אז, ומגיעים למצב הגימל. זאת אומרת, מצב הראשון זה מצב בין סוף לפני הצמצום, מצב השלישי זה מצב בין סוף אחרי גמר התיקון, וכל מה שיש זה באמצע, זה נקרא מצב השני, שאותו אנחנו עוברים. אז הוא אומר, כשנסתכל בג' מצבים הללו, בבקשה.
תמצא שמחייבים זה את זה בהחלט גמור. באופן שאם היה אפשר שיתבטל משהו מאחד מהם, היו מתבטלים כולם.
זאת אומרת, יש לנו טענה הכי נפוצה ומובנת לכולנו. איזה טענה? למה בורא לא ברא הכל בצורה גמורה וזהו, מה הבעיה? כן? זה דבר הכי פשוט. מה יש לו בזה שאנחנו סובלים, מקללים אותו? כן, בכל סבל אני כאילו מקלל את הסיבה. אז אולי לא בצורה ברורה שהוא נסתר, אבל לא מרוצה, ומה יש לו, איזה תועלת יש לו וכו' וכו'. כן? למה לא ברא אותנו כבריות שלמות? אלה ברא הפוכות לגמרי, שאנחנו מגלים עוד יותר ויותר ויותר כל פעם, כמה שאנחנו וכמה שמתפתחים יותר. אנחנו יותר ויותר גרועים, ואנחנו יותר ויותר מגלים עד כמה שאנחנו יותר גרועים. כן? ואפילו ככה שלא מתביישים ולא חשוב לנו כלום, וזה הכל נכנס ל... אז למה בלכתחיל על זה? האם ה... פעולות שלו כאלו, שברא אותנו בצורה בלתי שלמה, לא אומרות עליו שהוא משהו פספס, משהו לא עשה בסדר, שהוא לא יודע, שהוא לא גמר, שהוא לא עשה בכוונה. איך יכול להיות שבכלל מפעולות, מפועל השולם, השלם, תצאו פעולות בלתי שלמות? איך יכול להיות דבר כזה? בקיצור, יש לנו הרבה מאוד על ג' מצבים הללו להגיד, ודאי כטענת הלקוח. כן? ומצד השני, גם כן, מצד הבורא, למה באמת הוא היה חייב לבנות שלושת המצבים הללו, ולהעביר אותנו בסבל גדול, ממצב אחד למצב השלישי, דרך ממצב השני, שזה ירידה מאין סוף. איך יכול להיות שישנה דבר כזה? ירידה מאין סוף עד העולם הזה הגרוע והפוך, ואחר כך עלייה מהעולם הזה בחזרה עד אין סוף. זאת אומרת, איך יכול לנהל את הדברים, שוודאי אין עוד מלבדו? איך יכול להיות שבעצמו נכלל מכל המערכות הללו וחייב להתלבש בהם כדי להתייחס אלינו בכל מיני צורות רעות וללמד אותנו לקח ככה? אנחנו מבינים שבעולם שלנו להורים שלנו אין ברירה. יצר רע אדם רע מן הוריו, הם נותנים קצת מכות ככה, לחצים וכן הלאה, כן? זה ודאי שחייב להיות, כן? חוסך שבטו שונא בנו, זה ברור. אבל למה בורא עשה את זה? כי כל יכול. זה מצב שאנחנו לא כל כך יכולים להצדיק על עצמנו, ולא יכולים להצדיק ולא מבינים פעולה משלו. למה בא לו את זה לעשות? כי עשה את זה נגד השלמות שלו, כן? ואיך איך מהשלמות אפשר לרדת לבלתי שלם? כן, כי אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להתקדם מרע לטוב. איך מטוב להתקדם לרע, זה לא מובן. זה לא מובן, איך זה אפשרי. ועוד ועוד יש הרבה טענות על ג' מצבים הללו, זה, כאן זה כל השאלות. כן? למה אנחנו סובלים, למה אנחנו חיים ומתים, למה אנחנו, וזה חיים חפים מפשע, כל הדברים שנכנסים לכאן, מה הסבל שבעולם הזה שהוא לא, לא הכרתי וללא שום קשר, אין הצדקה לשום דבר. נכון מוטי? אתה מסכים עם זה? כן. אז בוא נראה, כי באמת כאן אם אנחנו נבין הקשר הנכון בין שלושת המצבים הללו, א', ב', ג', אנחנו נוכל לפתור מזה כל הבעיות, והן בעיות שכל פעם בכל זאת מתעוררות בנו, ונוכל בצורה שיטתית להתייחס אליהם. בסדר? קדימה.
כי למשל, אם לא היה מתגלה מצב הגימל, שהוא התהפכות צורת הקבלה לצורת השפעה, הרי בהכרח לא היה יכול לצאת מצב האלף שבאין סוף ברוך הוא, שהרי לא יצאה שם כל השלמות, אלא מפני שהעתיד להיות במצב הגימל כבר שימש שם בנצחיותו התברך כמו הווה. וכל השלמות שנצטיירה שם באותו המצב, היא רק כמו העתקה מהעתיד לבוא, אל ההווה, אשר שם. אבל, באם היה אפשר שיתבטל העתיד, לא הייתה שם שום מציאות בהווה. הרי שמצב הגימל מחייב כל המציאות שבמצב האלף.
מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד כך, הבורא ברא מצב שלם, מצב אחד, שהוא לא משתנה ולא לא קורה בו שום דבר, מצב א'. במצב א' הזה ישנו גם כן שלמות, אבל שלמות הזאת מתגלה כלפי מי? לא כלפי הבורא, אלא כלפי המקבלים, רק במצב הפנימי שלהם, שנקרא מצב הגימל. זאת אומרת, במצב האלף, הנבראים בכלל לא מרגישים את עצמם. הם לא קיימים. הם מתחילים לגלות את עצמם הקיימים, באמת במידה שהם רוכשים שלמות. מצבנו כשמתחילים לעלות, במידה שעולים ורוכשים דרגות הרוחניות, במידה הזאת הם מרגישים את עצמם קיימים, עד שקמים בכל הגובה ששווה לבורא. לכן ישנה שלמות במצב האלף, המצב האלף ישנו שלמות הוא ממצב הגימל, שמשיגים הנבראים את השלמות. ובמצב א' הנבראים נמצאים רק ברשימות, בפוטנציאל. אין בכוח פוטנציאלי, בלבד. תמשיך בינתיים, זה עוד לא.
ומכל שכן, בהתבטל משהו ממצב הב', ששם מציאות כל העבודה, העתידה להיגמר במצב הג', דהיינו, העבודה בקלקול ותיקון ובהמשכות מדרגות הנשמות, ואיך יהיה מצב הגימל? הרי שמצב הבית מחייב את מצב הגימל.
זאת אומרת, ברור שאם אנחנו מדברים על השלמות שמשיגים בסוף, אז ישנה כאן תהליך איך להשיג את השלמות הזאת, ותהליך היא נקראת מצב הבית. ואלה.
וכן מציאות מצב האלף שבאין סוף ברוך הוא, שכבר נוהגת שם כל השלמות שבמצב הגימל. הרי הוא מחייב בהחלט שיותאם זה, דהיינו שיתגלה מצב הבית ומצב הגימל, דהיינו ממש בכל אותה השלמות אשר שם. לא פחות משהו ולא יותר משהו. הרי שמצב האלף עצמו מחייב בהכרח שתתפשטנה מערכות זו לעומת זו במציאות הבית, כדי לאפשר מציאות גוף ברצון לקבל המקולקל על ידי מערכת הטומאה, ואז אפשר לנו לתקנו. ואם לא הייתה מערכת העולמות דטומאה, לא היה לנו הרצון לקבל הזה
המקולקל שתיקנו,
ולא היה אפשר לתקנו ולבוא למצב הגימל. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. הרי שאין לשאול איך נתהווה ממצב האלף מערכת הטומאה, כי אדרבה, מצב האלף הוא המחייב מציאותה, ולהתקיים כן במצב הבית.
שאלות, אבל ענייניות לזה, בבקשה. מיקרופון, נו.
תגיד, יש כל מצב בנפרד, 1, 2, 3, למה הוא עשה כאילו ביניהם קשר מעגלי, זה מחייב את זה, זה מחייב את זה?
אם לא היה מליקת הילה במחשבת הבריאה שזה יתקיים בצורה כזאת, לא היה יוצא שום בריאה בכלל, אפילו מצב א', כי מצב א' קיים רק בזכות מצב ג', ג' קיים בזכות מצב ב', ובית קיים בזכות מצב האלף שמחייב מלכת חילה שיצאו בית וגימל, אחרת שלמות שבו לא קיימת. אנחנו לא מדברים על שלמות כלפי הבורא, אלא על שלמות כלפי הפעולות שלו, היינו כלפי הנבראים. בלי נבראים אין לנו מה לדבר בכלל על הבורא. מי קובע שזה בורא ובכלל מה? בלי נבראים זה עצמותו, משהו שהקודם שלא נתפס. כן.
אם אני מסדר מערכת, אז יש לי את הבלוק הראשון, הוא מוביל לבלוק השני, וזה מוביל לבלוק השלישי.
שבלוק השלישי, בפידבק, נסגר לכם לבלוק הראשון. נו. אז מה אתה שואל? למה אתה צריך שלמות במצב האלף?
אני שואל, מה העניין הזה?
במצב האלף יש לך שלמות העתידה מלכתחילה, ממצב הגימל העתידי, שצריך להיות ולצריך לספק למצב א' שלמות. למה? בלי זה מצב א' לא ידע מה לפתח. כדי לעשות פעולת הקמפרציה, השוואה. כדי לעשות השוואה בין מצב, לא, יותר טוב ככה, כדי להביא את הנבראים למצב של הבורא, הם צריכים לבוא אליו ממצב מחוץ לבורא, ולבנות את עצמם במצב ההפוכה, כן? ממצב ההפוך, בצורה ההפוכה. איך אתה מייצב להם מצב מחוץ לבורא? מה זה נקרא? תגיד לי, מה זה מחוצה? מה, הוא מוגדר באיזשהו גבולות? כן, הבורא? לא. אז מה זה מחוצה? אתה מבין, כבר קשה לך להגדיר את זה, זה לא בהגדרה פיזית ולא בהגדרה חושית, או באיזשהו ערכים, או באיזשהו תכונות, מה זה מחוצה? אבל הנברא חייב להיות בחוץ, לכן בריאה כולה צריכה להיות בר חוץ ממנו. אתה תמיד היית מתאר את זה אולי בשטח. אין שטח. איך אתה יכול לתאר את המערכת שהיא נמצאת מחוצה לבורא ומתחילה להשתוקק אליו בצורה עצמאית, מתחילה לכבד אותו, להעריך אותו כדבר העליון, ולרצות להידמות לו? אתה צריך לבנות מערכת הפוכה, שמתוך היחס, הבדיקה, הביקורת בין שני מערכות, קודם כל יברא משהו שנקרא עצמאי, ברצון ובמחשבה, ביכולת, עצמאי ביכולת שיכול להיות גם כן הפוך. ויתחיל להוביל את עצמו בדיוק לאותה הצורה דווקא שיבחר מתוך הפכיות, שיבחר מתוך הפכיות בדבר הפוך ממנו בכל וכל, שיבחר שהפכיות הזאת היא דווקא נעלה ואליה אני רוצה להגיע, אני רוצה להיות כמוה. זה יותר מלשחוט את עצמי. כן?
החיוב של המצבים, מה הכוונה? הכוונה היא שתמיד מחויב כל מצב והפוך לו?
זה לא פשוט. אם זה היה כל כך פשוט, זה כנגיד זה עשה אלוקים ובאמצע נשמות, וזה הרבה יותר. כי חייבת להיות כאן מערכת של הבירור, ביקורת, השוואה, החלטה בעד ונגד, זה מערכות, מערכות שהן נקראות עולמות.
אפשר להבין את זה אבל בשכל, את החיוב הזה, מצב א' מחייב מצב ב',
בצורה שטחית כמו שהוא כותב. אבל קצת עוד להוסיף נקודות וכמה שאלות, ואתה רואה שזה הכל לא נותן לך מספיק בסיס כדי באמת לעשות משהו. אבל התירוצים שלו הם תירוצים נכונים, לא שהם לא מוגבלים, אלא מוגבלים אנחנו בלהרגיש את המערכות במצב א' ב' וג', ולכן התמונה היא כזאת פשוטה. אבל ג' מצבים הללו, זה גם כן, אני לא רוצה להגיד פילוסופית, אבל גם בצורה פילוסופית, זה דבר מאוד עמוק. כאן זה כל השאלות של כל החכמים על הבריאה, על הבורא, על השכר ועונש, על הצרות שבעולם, על השלמות וחוסר שלמות, וכל היחס של הדתות לכוח עליון, האם ממנו, מכמה כוחות, עזב פעולתו, אתם זוכרים, כל מיני, זה הכל בא מתוך ההבנת הקשר בין הגימל מצבים הללו. עניין הגלגולים, הרבה. נו, ביולוגיסט.
כשאני קורא על גימל המצבים האלה, אז מופיע בי תמיד את התמונה הזאת של הילדות. נגיד ילד קטן, הוא גודל אצל האב עשיר, אבל הוא לא באמת מרגיש את הווילה שהוא חי בו, הוא לא באמת מרגיש את האוכל הטוב שיש לו וכל הדברים האלה. אחר כך
ההורים... בכלל לא, אתה יכול לעשות לו מקופסת נעליים משחק, והוא יהיה מרוצה כמו שאתה קונה לו ב$1,000.
נכון, נכון, הוא לא מרגיש את זה. אחר כך ההורים שלו לאט לאט עוזבים אותו וזורקים אותו החוצה, כאילו במקרה הכי קיצוני, ואומרים עכשיו תסתדר לבד.
לא מיד,
בתהליך הדרגתי.
בתהליך הדרגתי עד שהוא מתחיל לגלות שהוא כבר חייב להיות כמו גדול.
נכון, אז הוא יוצא מהבית של ההורים.
הוא לא יוצא כל כך, אבל אין לו ברירה, נגיד.
אין לו ברירה.
או היום הוא אפילו, אפילו היום הוא לא יוצא.
אבל לדוגמה, זורקים אותו מתישהו באמת החוצה, הוא צריך להיכנס לדירה קטנה, מסריחה, ולהסתדר לבד, שאחר כך הוא יגלה את השלמות שהיה לו בבית של האב, ויבנה את המצב הזה יחד עם אשתו לעתיד לבד, רוצה להידמות. אז אפשר מבחינה רגשית איכשהו לדמיין את המצב הזה ככה, או שזה בלבול גדול?
רק שאשתך לא תשמע שאתה מדבר על החיים שלך איתה בפתח תקווה כמו בעולם התחתון, כן, במצב הבית הגרוע ביותר. אבל אם בא לך מכאן לקחת דוגמה, בסדר. לעומת השוויץ, שזה מצב א' וג', צ'וריך, גם אתה מפריז. נו, נו.
Par rapport à la question que tu as posée à Bensi, qu'est-ce que ça veut dire être en dehors de la créature et en dehors du créateur? Je pense que j'ai une réponse.
לגבי השאלה ששאלת את בנצי, מה זה אומר להיות מחוץ לבורא ומחוץ לנברא, לדעתי יש לי תשובה.
Parce que si tu crées quelque chose qui n'a pas, si par exemple je suis à l'intérieur de toi mais que je ne te perçois pas, j'ai l'impression que je suis à l'extérieur de toi.
למשל, אם אני בתוכך, אבל אני לא מרגיש אותך, זה כאילו אני מחוץ עליך.
Et c'est tout ce qui arrive en fait.
וזה כל מה שקורה.
הוא נותן עכשיו, אחר כך אנחנו נלמד, הוא נותן עכשיו תירוץ על איך שכל הפעולות הללו שעוברות, הן באמת לא עוברות עלינו, אלה במודעות שלנו בלבד. ולא שיש בכל הפעולות האלו איזה מין ממשיות. חוץ מהכרה. נכון שאנחנו נמצאים כל הזמן במצב האלף, וחוץ ממצב האלף לא נעשה כלום, אבל בהכרה שלנו, איך להגיד, במה שאני מרגיש, אני נמצא לא במצב האלף, אני נמצא בכל מיני מצבים אחרים, ועכשיו אני נמצא במצב הגרוע ביותר, שאני בעולם התחתון, כאן נמצא הכי תחתון מכל העולמות, מצב שאין יותר גרוע ממנו, לפחות זה צריך לנחם אותי, קצת כן שיותר גרוע אין, אמנם שכל הדברים הכי גרועים יכולים להתקיים כאן ועוד יכולים להתקיים, אבל וכל זה קורה סך הכל במודעות שלי. שאני מרגיש את עצמי מוצק, בגוף, יושב כאן לפניך, מדבר איתך וכן הלאה. זה הכל סרט. זה כך רצון לקבל מרגיש. ולכן אני יכול, עכשיו, אם הייתי מסוגל מהר, לריץ את הסרט הזה קדימה. ולעשות... כמו שאתה יכול לעשות אתה יודע, כמו בטייפ פעם היו עושים עם הסלילים האלה בפאסט, כן, וזהו, ואני הייתי יכול ולהיות נגיד כמו כל העולם בעוד 100 שנה, ואני בתוך שנייה עשיתי את דרך סיבובים המהירים. זה אפשרי, כי זה הכל סרט. זה נקרא ישראל, מקדשים את הזמנים, ממהרים את הזמנים. אם אתה ישר כל מכוון, אתה כך יכול לעשות.
No. Mais est-ce que le créateur a vraiment créé quelque chose en dehors de lui, ou il a juste créé un système avec une absence de perception?
האם הבורא ברא משהו מחוץ לו, או רק... ברא מערכת שיש לה יכולת של תפיסת מציאות?
הבורא ברא רצון לקבל ומילא אותו בכל טוב. כל היתר מתרחש כהרגשות התפעלות הפנימיות בתוך המערכת. זה כבר מתבשל בין הרצון והאור. הוא עשה אותם יחד וזהו. הבורא לא ברא יותר ממצב הראשון, מדלת בחינות דור ישר. מקוצו של י', שזה מחשבת הבריאה, יצא י'. כלי, רצון לקבל, עם האור בפנים, יחד. יחד. זהו. מבחינה א', בדלת בחינות דור ישר והלאה, אין שום דבר. אין פעולות הבורק במיום, הוא כבר עשה את זה, זה גם אמרנו. הוא הביא אור וכלי ליחד, למצב אחד. והלאה זה הכל נפעל מתוך התקללות, התערבבות, התרגשות, אחד מהשני של האור וכלי.
Mais ce que je cherche à comprendre, est-ce que c'est l'absence de perception du créateur qui nous donne l'impression qu'on est à l'extérieur de lui?
האם זה חוסר התפיסה שלנו בבורא שנותן לנו את ההרגשה שאנחנו מחוץ לו?
טוב, זה לא חשוב, זה נגיד שכך. ודאי שזה, הכל זה בחוסר תפיסה בבורא, בזה הוא צודק. בזה הוא צודק. יש לו שאלות דווקא טובות. כן. נולי שי. קדימה, קדימה.
בחלק הראשון של השיעור היה הרגשה שכל מה שאתה אומר, יש לי מה לעבוד במהלך היום. ובחלק הזה אני מרגיש שזה מין, אין לי מה לקחת מפה. זאת אומרת, אני אצא מהשיעור הזה בלי משהו קונקרטי לעבוד איתו במהלך היום.
למה?
כי זה נשמע כמו קצת פילוסופיה, כאילו שאנחנו מתעסקים במצבים האלה, אבל בחצי הראשון, שדיברנו על חיבור עם החברים, היה דברים שאני יכול לקחת למהלך היום. מה אני יכול לקחת מהשלושה המצבים האלה לעבוד במהלך היום?
קודם כל, אתה צודק, שזאת שאלה יפה. מה אני צריך לעשות עם כל מה שעכשיו הוא מספר לי? קודם כל, אני צריך להגיד שאני נמצא בעולם אינסוף. אני נמצא בעולם אינסוף. יש לי כל הכוחות של הבורא ושל נברא, של כל המצבים, הכל נמצא לרשותי. וזה נכון. עכשיו, מה אני יכול לקבל מזה? כן? לקחת מזה. במה אני יכול להשתמש? במה שאני יכול להשתמש, להתקרב למצב האלף או גימל. שזה אותו דבר בעצם. רק במצב האלף זה היה נסתר, הנברא לא היה, ומנברא העתידי זה היה נסתר, ובמצב הגימל זה מגולה. כן? אז אני בעצם צריך עד כמה שאפשר למשך למצב הגימל. עכשיו בפועל, ולא תלוי בכלום, לא בזמן, בשום דבר. אני, אם בא לי כזו רצון, יכול עכשיו להגיע למצב הגימל, כמו נגיד חבורה של רבי שמעון. זהו. אני צריך מכאן כל הזמן לחשוב על החיים שלי שאני נמצא בשלמות. הבורא ברא בעצם מצב אחד שלם, וכל היתר מצבים הם מתגלים רק כלפי הנבראים. רק כלפי. זאת אומרת, כל הפוסל בממו פוסל. עד כמה שאני מקולקל, קלקול הזה אני רואה מחוץ לי. ואז אני רואה העולם הזה, וואה, איזה זווה. כן? במקום לראות את עצמי בפנים, שלא הייתי רואה כלום, לכן, מפני שרצון לקבל, לא מסוגל לראות את הפגמים של עצמו, אז מביאים לו את זה בצורה חיצונית, שהוא רואה אותם בעולם. מה אני צריך לעשות? אני צריך לראות עכשיו כל העולם בצורה שאני, מה אני עושה? נו, ניב? שאני אוהב אותם. ואז במידה שאני נמשך לאהוב אותם, כל הפגמים האלה אני מתחיל לשייך לעצמי, ובצורה כזאת אני מתקן אותם. אני עושה אינברסיה, במקום לאהוב את עצמי אני כאילו צריך לאהוב את העולם. אז יוצא שבזה אני מכניס את כל הדברים השליליים שנמצאים מחוץ לי בצורה חיובית בתוכי, ואז אני קונה כל המלכות אינסוף. מה אני עוד יכול להוציא מכאן? שגימיל מצבים הללו הם מחויבים זה את זה. מה זאת אומרת מחויבים זה את זה? קודם כל מצב הקבוע וקיים הוא שהיה, השלם הוא קיים. ואני גם כן קיים שלם, ואין שום דבר שיכול לקרות בכלום, אלא רק עניין של הזמן, שגם זה הבחן מאוד מיוחד. מה זה עניין של הזמן? אני יכול לזרז את הזמן באיזה תנאי? אם אני קיים בעולם השלם, במצב השלם, רק בתנאי שאני דואג לאחרים. במידה שאני רוצה, שאני רוצה שלמות בשבילם, במידה הזאת אני בעצמי מתקדם. בקיצור, אין לך שלושת המצבים הללו, בשביל מה צריכים עוד לכתוב משהו, שזה יהיה יותר ברור לנו. אבל באמת חוץ מהאמן אין כלום. גם כן מערכת ירידה את העולמות מאילה לטאטה, ומעליית העולמות מטאטה לאילה, איך זה מסתדר הכל, וכל פעם אנחנו, כל התפילות שלנו, למה הם עולים לאינסוף, למה מאינסוף הם יורדים, למה הקשר שלנו דרך כל המערכת הזאת לאינסוף דווקא, כי שם המצב האמיתי שלנו. מה, שם האור גדול ובכל מקום אחר אין אור גדול? אז לאין אור גדול מספיק לי האור שיש לי במדרגה הסמוכה. למה אני צריך לעלות לאינסוף? כי שלמות שלי היא שם נמצאת. ואני כל פעם מתקשר להשלמות שלי. אני כאילו כמו דבורים, מביא כל פעם עוד קצת דבש, עוד קצת דבש למקום שלהם. ככה אני כל פעם עושה גיחות כאלה, לאינסוף חזרה, לאינסוף חזרה. כל פעם אני מוסיף, אני כאילו חוזר לאותה הדמות שאני בכל פיקסל ופיקסל ככה מייצב אותה. את אני באינסוף. הרבה יש כאן. כן, נולה.
תראו, סטייאני, אתו סימטרי.
מצב השני זה מצב של סימטריה?
נו, נגיד, כן. וזהו.
נו, נו, שאתה מה יעזור, נו, יא סיבה ויז'ו, קקים, קק בטא, קקים יא ביל, и каким я должен стать. То есть я через эту симметрию, чем дальше я нахожусь от оси, ну, какие-то качества, свойства, тем дальше они находятся в исправленном состоянии. Чем больше эгоизм там, тем большее состояние с другой стороны.
אז אומר, симметрию מתכוון שככל שאני מגלה יותר או יותר אגו בצד אחד, אז מצד שני החלק המתוקן שלהם נמצא קרוב יותר למצב המתוקן.
נכון, אבל זה מתבהר בשני מצבים לא אני. עד כמה שאני מרגיש את עצמי מנצל את הקבוצה, וכמה שאני מרגיש את עצמי מחזיק ומייצב את הקבוצה. כן, זה הופך להיות אני. אני אין בתוך האדם. אני גם כן האני שלנו, אם אנחנו מדברים מדרגה רוחנית, האני. זה אני כנגד החיבור, כנגד הקבוצה. ואני החיובי זה כבר אני בתוך החיבור בכמה שאני מועיל להם, רק כלפי החיבור מדובר. כל הירידה מאינסוף זה הפירוק המתגבר. כן, תנו לו מיקרופון.
אמרת עכשיו שבתשובה לשי שאני יכול לשאוף למצב הג' על ידי זה שאני רוצה להתייחס באהבה להכל.
כן.
התרגיל הזה, איפה אני יכול להפעיל תרגיל כזה? בקבוצה, במשפחה, כלפי אנשים ברחוב? פרקטית, מה, איך אני מתחיל לתרגל להתייחס באהבה להכל?
במשפחה זה טוב, כי אשתו אדם כגופו. כגופו שהיא תמיד עומדת כנגד. ואם אתה מזהה בכל המשחק דרכה איך הבורא משחק איתך, אז יש לך תרגילים נונסטופ. וזה בדיוק כך מסודר. ממערכות העליונות. ו... לכן משפחה זה נקרא תיבה יסודית, כן, תא יסודית של האנושות. אחרי זה רק קבוצה. נו, וכל מיני סוגי הקבוצות, עד המדינה ומדינות וכו'. אבל ממשפחה, שם זה אפשר, שם זה אפשר להיות בהתקדמות מהירה מאוד. שגם כן מצד אחד ביטול, מצד שני התנגדות כלפי הרצון לקבל, ויש עניין של השלמה. ולראות שיש ואישה שכנה ביניהם, אם מגיעים למצב שאתה לא מדבר עם אשתך, אלא דרך הבורא, דרך החיבור הנכון שצריך להיות ביניכם. השכינה זה כבר מקום החיבור, איפה שהבורא צריך להתגלות, שזה נמצא ביניכם, ההזדמנות הזאת. אז אתה כבר בונה משפחה באמת לעניין. זה תלוי בשניכם. בהבנה, בהרגשה, במטרה, בחשיבות המטרה, וזה אפשרי. לכן משפחות של היום נרסות. כדי להגיע להכרת הרע, ושאנחנו חייבים להתחיל לבנות משפחה עם הבסיס החדש. כן.
מה זה נקרא... אז מה זה נקרא כלפי אשתי, נגיד? מה זה נקרא לשאוף למצב שהשכינה היא בינינו?
זה אני לא יודע. זה אתה תברר. לא נכנסים כאן לטיפולים. אבל תחשוב. אל תגיד לה שאני רוצה מהיום והלאה שבינינו תהיה שכינה. אלא תסביר במצב מה זה נקרא. שזה חיבור ואהבה והשפעה הדדית והבנה שזה כל זה צריך לשרות, כן? לשרות על האגו המשותף המנוגד ביניכם ולקבל את הכל הצורת התחייה הדדית כעזרה מלמעלה. שם זה ה... נמצא כל העוצמה להתקדמות הרוחנית במצבים כאלו. נו, כן.
איך אמרת שאני צריך מידה שבמקום לאהוב את עצמי אני צריך לאהוב את העולם וגם במשפחה הבאת דוגמה וגם בקבוצה. אז כל עוד התרגיל הזה ממשיך של אקווריום לא אקווריום, איך אנחנו אוהבים אחד, איך בונים ההרגשה של האהבה הכללית בתוך הקבוצה? הייתה לי הרגשה מאוד חדה דווקא אחרי שהתרגיל התפרק, כמה פתאום אנחנו, כמה כל אחד מאיתנו תלוי באחרון החברים, ממש ביצירת האהבה כלפיהם.
אני חושב שצריכים חברים במצב כזה, קבוצה שמרגישה שהיא איבדה את הייחוד שלה, היא צריכה לדבר על זה, להשתדל לייחד את עצמה, היא צריכה להיות בחשבון נפש, במה זה תלוי. לשבת ולדון ולעשות את זה בצורה מאוד אינטנסיבית ולא לחזור למצב הקודם אלא לבוא למצב החדש. זה כבר מדרגה חדשה, אין חזרה. אז תתעסקו בזה, וזה חייב להיות מלכתחילה, כתחילת היום, ואחר כך תתקדמו הלאה. נראה אתכם. כן.
איך בזה לכלול את כל הקבוצה כולה?
זה כבר שלב ב'.
כי גם הייתה הרגשה מאוד יפה, איך פתאום הקבוצה שלנו הופכת למלחמת אחים בקטנה. במצב קטן. פתאום, אופ, מחנות שונות וכאלה.
אז אתם חייבים את זה לעשות. אתם חייבים את זה לעשות. אם אתם הולכים קדימה ככוח החלוץ, לא יהיה לכם שום שנאה ואפילו קינה. קינה טובה תהיה, כן? שקינת סופרים תרבה חוכמה. מי זה נקרא סופר? או אבי הוא סופר, או בטח יודע. מה זה נקרא סופר? מי זה נקרא סופר? שיודע לספור. זה לא מכתיבה. המילה הזאת באה מלספור. זה כתוב, זה בזוהר באיזשהו מקום כתוב. סופר ממילא לספור דברים, כי הם סופרים אותיות. הכלים, מי שיודע לספור כלים, כן, כאוהב ימים לראות טוב, כן, בזורה כזאת, הוא נקרא סופר. אז למה אמרתי? בקיצור, שאתם צריכים להביא את המצב החדש, לקינה החדשה, שקינת סופרים תרבה חוכמה. כוחות הטובים של הכלים דה חוכמה יהיו ביניכם. זה צריכים לחשוב איך. נו, ודאי שבעזרת השם. אני לצערי חייב לברוח, כי יש לי טלפון דחוף בשעה כזאת. עכשיו אני, זה לא יקרה, אני מקווה יותר, אבל עכשיו אני עוד חייב. אז בבקשה, יש לכם עוד זמן. אם יש זמן, תחזרו על עוד תתפף.
עוד תתפף. וכשנסתכל בג' מצבים הללו, תמצא שמחייבים זה את זה בהחלט גמור. באופן שאם היה אפשר שיתבטל משהו מאחד מהם, היו מתבטלים כולם. כי למשל, אם לא היה מתגלה מצב הג' שהוא התהפכות צורת הקבלה לצורת השפעה, הרי בהכרח לא היה יכול לצאת מצב האלף שבאין סוף ברוך הוא, שהרי לא יצאה שם כל השלמות, אלא מפני שהעתיד להיות במצב הגימל כבר שימש שם בנצחיותו התברך כמו בהווה. וכל השלמות שנצטיירה שם באותו המצב, היא רק כמו העתקה מהעתיד לבוא אל ההווה, אל ההווה אשר שם. אבל באם היה אפשר שיתבטל העתיד, לא הייתה שם שום מציאות בהווה. הרי שמצב הגימל מחייב כל המציאות שבמצב האלף. ומכל שכן, בהתבטל משהו ממצב הבית, ששם מציאות כל העבודה, העתידה להיגמר במצב הגימל. דהיינו, העבודה בקלקול ותיקון, ובהמשכות מדרגות הנשמות, ואיך יהיה מצב הגימל. הרי שמצב הבית מחייב את מצב הגימל. וכן מציאות מצב האלף, שבאין סוף ברוך הוא, שכבר נוהגת שם כל השלמות שבמצב הגימל. הרי הוא מחייב בהחלט שיותאם זה, דהיינו, שיתגלה מצב הבית ומצב הגימל. דהיינו, ממש בכל אותה השלמות אשר שם. לא פחות משהו ולא יותר משהו. הרי שמצב האלף עצמו מחייב בהכרח שתתפשטנה מערכות זו לעומת זו במציאות הבית, כדי לאפשר מציאות גוף ברצון לקבל המקולקל, על ידי מערכת התומעה. ואז אפשר לנו לתקנו. ואם לא הייתה מערכת העולמות דתומעה, לא היה לנו הרצון לקבל הזה. ולא היה אפשר לתקנו, ולבוא למצב הגימל, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. הרי שאין לשאול איך נתהוותה ממצב האלף מערכת התומעה, כי אדרבה, מצב האלף הוא המחייב מציאותה, ולהתקיים כן במצב הבית. נקרא אות י' ד'. אות י' ד' בעמוד 434. ואינך מוצא בהכרח שיש ג' מצבים לנשמות, בדרך כלל. מצב האלף הוא מציאותן באינסוף ברוך הוא, במחשבת הבריאה, שכבר יש להן שם צורה העתידה של גמר התיקון. מצב הבית הוא מציאותן בבחינת שיטה אלפי שני, שנתחלקו על ידי בית המערכות הנ"ל לגוף ונפש, וניתנה להן העבודה בתורה ומצוות כדי להפך את הרצון לקבל שבהן ולהביאו לבחינת רצון להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לעצמם כלל. ובמשך זמן מצב הזה לא יגיע שום תיקון לגופים, רק לנפשות בלבד. כלומר, שצריכים לבאר מקרבם כל בחינת הקבלה לעצמם, שהיא בחינת הגוף, ולהישאר בבחינת רצון אך להשפיע בלבד. שזהו צורת הרצון שבנפשות, ואפילו נפשות הצדיקים לא תוכלנה להתענג בגן עדן אחר פטירתן, אלא אחר ככלות כל גופן להירכב באפר. מצב הגימל הוא גמר התיקון של הנשמות, אחר תחיית המתים, שאז יגיע התיקון השלם גם אל הגופין. כי אז יהפכו את הקבלה עצמה, שהיא צורת הגוף, שתשרה עליה צורה של השפעה תאורה, ונעשים ראויים לקבל לעצמם כל הטוב והעונג והנועם שבמחשבת הבריאה. ועם כל זה יזכו לדבקות החזקה מכוח השוואת צורתם ליוצרם, כי לא יקבלו כל זה מצד רצונם לקבל, אלא מצד רצונם להשפיע נחת רוח ליוצרם, שהרי יש לו יתברך הנאה שמקבלים ממנו. ולשם הקיצור אשתמש מכאן ואילך בשמות ג' המצבים הללו, דהיינו מצב א', מצב ב' ומצב ג', ואתה תזכור כל המתבאר כאן בכל מצב ומצב. מספר הודעות לסיום. מפגש אישי עם הרב לייטמן ביום שלישי הקרוב, 7 בינואר, שעה 19:00, יתקיים מפגש אישי עם הרב לייטמן בבית הערבות רחובות, רחוב הקישור 5, אזור התעשייה רחובות. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. סדרת ספרי זוהר לעם. צופים יקרים, לקראת הוצאת ספרי זוהר לעם, אנו מזמינים את כל מי שמעוניין לקבל פרטים, להתקשר אלינו לטלפון 1-700-509-209. כנס הערבה 2014. חברים וקבוצות, לקראת כנס זוהר העולמי 2014, אנו יוצאים לחיבור במדבר. הכנס לגברים יערך בחוות האנטילופות ולנשים בבניין החדש בפתח תקווה. 31 בינואר עד הראשון בפברואר. כנס זוהר העולמי 2014, איחוד משנה מציאות. חברים, קבוצות וצופים, אנו שמחים להזמין אתכם לכנס זוהר העולמי 2014, כנס של איחוד, חיבור והתקדמות רוחנית. 5 עד 7 בפברואר 2014, גני התערוכה תל אביב. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לך לך מה ששנוא עליך, אל תעשה לך
עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לך וך מה ששנוא עליך. אל תעשה לך וך מה ששנוא עליך. לך ולך מה ששנוא עליך, אל תעשה לך ולך מה ששנוא עליך.